אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו פריירים, אנחנו מטומטמים, עבדים של המדינה, חסרי זכויות, דופקים אותנו, רוצחים אותנו. את המילים האלו אמרו על עצמם חברי קבוצת הפייסבוק אני שולמן, שבה חברים 160 אלף עצמאים בישראל. ועל הרשויות, רשות המיסים והביטוח הלאומי הם אומרים טפילים, גנבים, עושקים, שותפים, חולבים, עלוקות. אחרי הזעם והכעס של בעלי העסקים הקטנים בישראל, נמצאים חוסר ביטחון וחוסר אמון עמוקים ברשויות השונות. תחושה שהם לבד בעולם ושאף אחד לא רוצה בהצלחה שלהם. מצד שני, 99.7% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים. זה המון. כשחושבים על זה במובנים מסוימים, הם בעצם הרוב. אפשר להניח שכמעט מדי יום אדם אומר לעצמו או אישה לעצמה, אני רוצה להיות עצמאית, נמאס לי להיות עורכת דין שכירה, אני רוצה לייצר שוקולד, לבד, או משהו בסגנון. ואותו איש או אישה בוחרים להיות עצמאים, כי יש משהו בבחירה הזו שממש ממש מושך אותם. אהלן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. המטרה שלנו היא לצלול לעומק של נושא אחד בכל שבוע. והשבוע, יחד עם כתבת כאן ואשת חיות כיס, צליל אברהם, החלטנו לבדוק מה זה אומר להיות עצמאי בישראל. כמה זה מסובך, למה זה כל כך מורכב, ומה צריך להתרחש כדי שמה שמוסכם שהוא הבסיס של כלכלה מודרנית ובריאה, יעבוד כמו שצריך. אז התחלנו בעורכת הדין שרצתה לעשות שוקולד, והגשימה את החלום. מה היא עוד פגשה בדרך? הנה הפרק הראשון של עצמאי ועצמאית, זה לגמרי לבד. שלום לציל אברהם.
שלום קרן.
כתבת כאן ואשת חיות כיס, שלל ציטוטים או תיאורים עצמיים. אנחנו פריירים, אנחנו מטומטמים, עבדים של המדינה, חסרי זכויות, דופקים אותנו. את המילים האלה אמרו על עצמם חברי קבוצת הפייסבוק, אני שולמן, שבה חברים 160 אלף עצמאים בישראל. על הרשויות, רשות המיסים והביטוח הלאומי, הם אומרים, טפילים, גנבים, עושקים, שותפים במרכאות, חולבים עלוקות. מאחורי הזעם והאגרסיות האלה של בעלי העסקים הקטנים בישראל, יש הרבה חוסר ביטחון והרבה חוסר אמון, תחושה שהם לבד בעולם, שאף אחד לא רוצה שהם יצליחו, למרות שהתפקיד שלהם בכלכלה סופר קריטי. אנחנו פותחים השבוע סדרה של כתבות, עצמאי זה לגמרי לבד, חייהם של העצמאים, אנחנו נדבר על הבעיות שלהם, מה הדברים שהכי מקשים עליהם, שהכי מטרידים אותם, מי צריך לפתור את הבעיות האלה בסופו של דבר. קודם כל מספרים צליל.
כן, אז מדובר באמת בבעיה של קבוצה עצומה במשק, זה המון אנשים, 500,000 עסקים קטנים, כלומר עסקים שמעסיקים עד 20 עובדים, מתוכם אלה שמעסיקים רק את עצמם, שהם עסק של איש אחד, 160,000 אנשים, זה לפי הנתונים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, ו-60% מהמועסקים, מהעובדים במגזר העסקי, עובדים בעסקים האלה, אז הבעיות שלהם בעצם גם בעיות של כל השכירים. כמו כל העיתונאים, אני חושבת, עקבנו בסקרנות אחרי הקבוצה הזאת, ואני ועוד אנשים גם חיכינו לגלות מי עומד מאחורי זה, אם זה איזה פוליטיקאי, איזה משרד אסטרטגיה, לא נראה ככה, נראה שזאת מחאה אותנטית שעולה ממנה המון המון זעם, ובאמת תחושה שלאף אחד לא אכפת מהם, שהם לבד לחלוטין, שכולם נגדם, שכל הרשויות במדינה רק באות לחלוב מהם כסף.
ורצינו בעצם להתעמק קצת יותר בבעיות שלהם, ואני חושבת שזה מתחדד עוד יותר בשנה האחרונה, למשל עם שני ימים של בחירות, שבהם יש ימי חופש.
נכון, עכשיו הם יצאו במחאה ספציפית, ממוקדת נגד זה שנדרש מהם בעצם לממן יום שבתון שלישי, ואפילו רביעים לוקחים בחשבון את הבחירות המקומיות בשנה וחצי.
זאת רק בעיה אחת משלל הבעיות שמציפים. בואי נתחיל לשמוע קצת. בואי נגיד שלום ליערה קלמנוביץ'.
כן.
שלום ליערה קלמנוביץ'.
שלום, שלום.
עצמאית ממנהלים של קבוצת אני שולמן בפייסבוק. קודם כל, מה את עושה?
יש לי מפעל שוקולד, ממש ממש מדליק בירושלים. אנחנו שולחים 9 טון שוקולד לארצות הברית כל שנה. עד השנה היה 6 טון, ואמריקאים כל כך אוהבים את השוקולד שלנו, שעכשיו הם כבר רוצים יותר. חודש הבא אנחנו כבר שולחים 1.5 טון, וככה יהיה כל חודשיים 1.5 טון שוקולד לארצות הברית.
כמה עובדים יש לך?
בין 10 ל-15 עובדים, תלוי בחודש, תלוי בלחץ. 5 עובדים במשרות מלאות.
נו, אז נשמע שהכל מעולה, אז מה הבעיה?
כן.
מקום מדהים. אם רק המדינה לא הייתה מתערבת לנו.
מה המדינה מתערבת לך? את יכולה להסביר?
לעסק בכלל ועסק של מזון, זה פשוט אין סוף בירוקרטיה, רגולציה, כל מיני חוקים שהרבה פעמים סותרים אחד את השני. זה פשוט תזוי, כאילו, מה מבקשים מאיתנו?
תני דוגמאות. תני דוגמאות.
משרד הבריאות דורש רישיון יצרן. אחר כך מכון התקנים דורש שהאריזות יעמדו בתקן מסוים. אחר כך כיבוי האש דורש שיהיה מסלול בריחה אם יש שריפה. אחר כך העירייה דורשת שלא יהיה שילוט, או שיהיה שילוט רק במקום מסוים, ואז צריך לשלם את זה כמובן רישיון שילוט. אחר כך נגישות. עכשיו, כל הדרישות, המשרדים לא מתואמים ביניהם, אז לכל אחד יש דרישות אחרות, שהרבה פעמים סותרות אחת השנייה, ורק לעבוד בשביל עסק קטן שהוא לא... אנחנו מייצרים, כאילו זה נשמע, אנחנו מייצרים הרבה, אבל אנחנו מייצרים נורא נורא מעט יחסית לכל כך הרבה דרישות.
לא, תשמעי, אני אגיד את האמת, חוץ מהרישיון שילוט, שאגב שמעתי על זה גם מבעלי עסקים קטנים בתל אביב, מספיק שאתה שם שלט בגודל מסוים על העסק שלך, אתה מיד צריך לשלם לעירייה הרבה מאוד כסף, כי זה לכאורה פרסומת. חוץ מרישיון שילוט, נניח שביל בריחה מאש, או רישיון ממשרד הבריאות לאוכל, נשמע לי הגיוני, את מייצרת אוכל לאנשים, את יודעת, צריך להיות סוג של פיקוח.
זה הגיוני, אבל במדינות אחרות זה נעשה אחרת לגמרי. במדינות אחרות יש אמון בבעל העסק, הוא צריך להצהיר שהוא עשה דברים מסוימים, הוא מצהיר עליהם, שולח מסמכים, אין איזה פיקוח על מישהו שבא לבדוק אותו כל הזמן, לא מאמין לו. כל הזמן הגישה היא שבטח אתה רוצה לרמות המערכת ולא רוצה את הדברים כמו שצריך, ומתערבים לך בייצוא, ואני עסק ממש, יש לי רק נשים בעסק. במקרה יצא שאנחנו רק נשים שעובדות פה. בכל זאת אני חייבת שירותים לגברים ושירותים לנשים, גם במרכז סדנאות שלי, גם במפעל שלי. אני צריכה חדר חומר גלם וחדר תוצר מוגמר, כאילו אני איזה מפעל סטייקים של הפרה, אסור לפגוש את הסטייק, כי זה מזהם אותו.
בעצם, יערה, אין הבדל בין הרגולציה עלייך לבין הרגולציה על מפעל שוקולד של אליץ, מבחינת הפיקוח זה אותו דבר?
שום הבדל. אני מפעל ייצור, אני צריכה לעמוד בתנאים שנקבעו בשנות ה-60, אף אחד לא שינה אותם מאז, ואני צריכה לעמוד בתנאים האלה, למרות שלדעתי, ואיך שהיום דברים עובדים, כשבן אדם בא למקום שהוא פתוח, שהוא חלל רחב, הוא מרגיש שהמקום נקי, הוא מרגיש שהמקום מסודר, הרבה יותר מכשיש המון המון חדרונים קטנים, כי ככה היה מקובל פעם בשנות ה-60.
רק את נמצאת עכשיו במפעל?
אני ליד המפעל, כן.
זה מה שאנחנו שומעים ברקע, הקולות האלה.
יש אווירה.
כן, בדיוק. אכן מייצרים שוקולד. מה היית רוצה שיהיה אחרת? כי אני באמת אומר לך בכנות, מצד אחד אני מבינה את התחושה הזאת שהבירוקרטיה דורכת אליכם בכל דרך אפשרית, ואני גם די משוכנעת שיש מקומות שהבירוקרטיה הזאת מיותרת, אבל יש דברים שאולי אי אפשר בלעדיהם. איך היית רוצה שזה יהיה אחרת? ושעדיין בן אדם יוכל לקנות את השוקולד שלך ולדעת שהיה עליו פיקוח, כי בכל זאת זה מוצר מזון שמישהו מכניס אחרי זה לפה ולבטן.
דבר ראשון, הצרכן, אני סומכת עליו שהוא ידע לבדוק, הוא ירצה לאכול. גם אני לא סומכת על מסעדה שאני אוכלת, ובלי להסתכל, לראות איך המטבח עובד, אני, נורא חשוב לי שהשמן יהיה נקי. וגם אם יש פיקוח של משרד הבריאות, זה לא נותן לי מספיק ביטחון, כמו אם אני רואה מטבח פתוח, אם אני רואה מקום נקי ומסודר. ואני חושבת שאם הייתה הרבה פחות שליטה, כן פיקוח ובקרה מסוימים, אבל לא שליטה על העסקים, לא שפקידים מנהלים את העסקים. אנחנו האוכלוסייה היצרנית, אנחנו מייצרים, אנחנו משלמים אינסוף מיסים, אנחנו משלמים לעובדים שלנו. אנחנו, האנרגיה היזמית הזאת, אנחנו מעצמנו רוצים שהדברים יהיו נקיים ומסודרים. יותר קל לנו לעבוד ככה.
כן, אבל
את מבין... אז שיתנו בנו את האמון הזה, שיתנו, באים אלי המון לקוחות מארצות הברית, באים אלי לסדנאות, ומספרים לי איך דברים מתנהלים בארצות הברית. איך עסק הוא העסקים הם הקטר של המדינה, הם מובילים את המדינה. והמוטיבציה שם של הממשלה זה לתת לעסקים לנוע קדימה, והם באמת מגיעים נורא נורא רחוק, ואנחנו השולמנים, אנחנו העסקים הקטנים במדינה, אנחנו כל הזמן... נאבקים על קיומנו, נאבקים על הישרדות, כי כל הזמן מישהו יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב בשבילנו. ואני חושבת שאנחנו מוכיחים פעם אחר פעם שאנחנו עושים דבר הרבה יותר טוב מהממשלה. ושאם פקידים היו מנסים לעשות מה שאנחנו עושים, לא היה מצליח להם שום דבר. אז תנו בנו את האמות, תנו לנו לעשות את הדברים כמו שאנחנו יודעים שנכון. תנו לי לעצב את המקום שלי עם מעצב פנים או עם מישהו שמבין באיך מקום ייראה טוב ללקוחות, ואיך מקום יהיה נעים, ואיך מקום יהיה מסודר, ולא כמו שאיזה פקיד בשנות ה-90 החליט שככה נכון שהאוכל לא יזדהם. הפקידים לא יודעים יותר טוב.
אז
אפשר לקבל חוות דעת מקצועית, אפשר לשלם למישהו פרטי שייתן חוות דעת שהמקום נקי ומסודר, ולקבל תקן שמאשר שהמקום שלי נקי, אבל שזה יהיה פרטי. כשאני מכינה עוגה לבת שלי לגן, אף אחד לא בודק שיש לי אישור משרד הבריאות על העוגה הזאת.
טוב, את מודעת לזה שזה קצת בעייתי, את אומרת שזה יהיה פרטי, כי אז מה שיקרה, שיבצרו מקומות שמנפיקים אישורים פרטיים כאלה, ותהיה תחרות עליהם, והם יגבו יותר ויותר כסף, ומי שיהיה לו הרבה יותר כסף, יוכל להשיג את האישור הזה.
כמו מפעל נטול גלוטן, כשרות. למה שאת
הדברים האלה לא יכול, זה לא יכול להיות פרטי, זה חייב להיות ציבורי, כי חייב להיות סטנדרט אחד.
למה זה לא יכול להיות פרטי? זה נפלא אם זה יהיה פרטי.
כי חייב להיות סטנדרט אחיד לכל.
אז יהיו תקנים, אם אתה רוצה לעמוד בתקן מסוים, שהלקוחות ידעו שיש לך תקן מסוים.
והתקנים יהיו ציבוריים, מישהו צריך לקבוע את התקנים, זה ציבורי. המדינה צריכה לקבוע את זה. טוב, צליל, בואי מספרים קצת על עסקים קטנים.
אפשר להוריד, אנחנו נתעמק בנושא של רגולציה, מה אפשר להוריד ומה אי אפשר להוריד מחר ומחרתיים. אני רק רוצה טיפה לזרוק כמה מספרים כדי להסביר כמה התחושות של יערה, גם אם אנחנו לא מסכימים עם הטיעונים שלהם חשובות. אז עסקים קטנים ובינוניים,
וכמה העסקים הקטנים משמעותיים למשק הישראלי.
נכון, אז לפי הנתונים של משרד הכלכלה, 99% מהעסקים בישראל הם עסקים קטנים ובינוניים.
99%, זה נתון מדהים.
כן, ו-60% מהמועסקים עובדים בהם, ומייצרים 52% מהתוצר במדינת ישראל. זאת אומרת, אנחנו אומרים עסקים קטנים, זה נשמע כמו כל מיני אנשים שפתחו איזה מפעל שוקולד, כי לא, זה חלק מהותי מהכלכלה שלנו, שהיא באמת לא תוכל להתקיים בלעדיו, וגם יש לה תפקיד חשוב במוביליות, כי הרבה אנשים נכנסים לשוק העבודה כשקשה להם להיקלט כשכירים בגלל כל מיני בעיות שיש של דעות קדומות או של גזענות, הרבה פעמים מתחילים את הדרך שלהם או כעצמאים או כשכירים בעסקים קטנים במקומות שהם גרים בהם. אצל ערבים ואצל חרדים זה חלק מהדרך שלהם להתחיל להשתתף
בשוק
העבודה. משרד הכלכלה גם שואל אותם כל שנה מה המצב שלהם, ודווקא מבחינה הזאת המצב יחסית לא נוראי, 34% אמרו בשנה שעברה שההכנסה שלהם עלתה, שנה לפני זה רק 26% אמרו שההכנסה שלהם עלתה, אז יותר עסקים טוענים שהמצב שלהם משתפר, יכול להיות שזה קשור לזה שהם פועלים יותר ויותר באינטרנט, ואז הם יכולים גם למכור לחול. מצד שני, משהו כמו 40% מהם אמרו שהם שוקלים לסגור את העסק, וזה נתון
מאוד
בעלייה.
מאוד מעניין, כן. ומאוד מטריד הנתון הזה. לפני שנתיים זה היה רק 27%, אנחנו לא יודעים בגלל מה זה נובע, אבל העלייה במספר העסקים ששוקלים לסגור את עצמם, וגם הפער במספר העסקים שנפתח כל שנה, ומספר העסקים שנסגרים, כלומר, יותר ויותר עסקים נפתחים, אבל גם כל שנה נסגרת כמות מאוד גדולה של עסקים קטנים.
כן, יש איזה פער ביניהם, זה עדיין גדל כשמסתכלים בסך הכל. כשאנחנו מדברים, בגדול כשאנחנו מדברים איתם, יש שני נושאים שעולים כל הזמן בתור הבעיות שלהם. אחד זה כל מה שיערה אמרה, בירוקרטיה ורגולציה שמאוד מאוד מכבידות עליהם.
וחוסר, מה שאין ספק שיערה צודקת, זה חוסר התאום בין שלל המשרדים. זה לא שאת באה מול איש אחד שאומר לך, מבחינה בריאותית את צריכה את זה, מבחינת מכבי אש את צריכה את זה, מבחינת משטרה את צריכה את זה, והם מתואמים אחד עם השני. לא, את צריכה לרוץ בין משרד הבריאות למכבי האש למשטרה, ומשגעים אותך כולם, והם לא מתואמים אחד
בין השני. זה הדבר שעולה כל הזמן. גם אין לך אפשרות אם את פותחת עסק להגיע ולקבל מאיזושהי רשות, רשימה של דברים שאת צריכה, איזה טפסים אני צריכה להביא, איזה רשימה אני צריכה לקבל.
בכלל אי אפשר לפתוח עסק עם רישיון עסק.
אי אפשר לקבל רישיון עסק.
אין לך אפשרות לקבל רישיון עסק. אתה חייב להיות עבריין, לפתוח עסק בלי רישיון, ורק אז תוכל לקבל רישיון.
שזה המצאה ישראלית, רק בישראל יש את הדבר הזה, זה לא יאמן הסיפור הזה. אתה פותח את העסק, אתה עבריין, ואז ישקלו אם לתת לך רישיון עסק.
למה? כי הנחת היסוד של המדינה זה שאם אתה בעל עסק, אתה עבריין ממילא, שתהיה עוד קצת עבריין. ואני הייתי עורכת דין קודם, ולא נוח לי להיות עבריינית, אבל פשוט הבנתי שאין לי ברירה. אם אני רוצה להגשים את עצמי ואת החלום שלי, אין לי ברירה להיות עבריינית.
ובוא נגיד עוד
מי... לשתוח את העסק בלשון עסק, ואז להתגלגל.
הדבר השני שחוזר על עצמו כל הזמן בכל השיחות שלנו, ותגידי גם את יערה אם את מתחברת לזה, זה פשוט תחושה של חוסר מוחלט ברשת ביטחון, שום זכויות סוציאליות, אם עצמי חולה, אם הוא נפצע, אם הוא באבל, אם הוא צריך לסגור את העסק, בכל משבר בחיים בעצם הוא עומד לבד בלי שום רשת ביטחון, בלי שום יכולת לקבל איזושהי עזרה מהמדינה ברגע הראשון שפורץ המשבר.
ועוד נגיד עוד מילה, שבתמונה הגדולה, מגזר עסקי בריא בכל מדינה בעולם, זה מגזר שמבוסס על עסקים קטנים ובינוניות. יש אפילו סוג של קורלציה, אני חושבת, בין מידת הדמוקרטיזציה של מדינה לבין מספר העסקים הקטנים. בארצות כמו סין וקוריאה הדרומית וברוסיה, המגזר העסקי הרבה יותר קטן, זה לא מעיד על שוק בריא. מגזר עסקי קטן.
קראתי כתבה שפוטין בכוונה מחליש את העסקים הקטנים, מוסיף רגולציה ובירוקרטיה כדי שהם לא יוכלו להתקדם, כדי לשמור את כל ההון אצלו ואצל המקורבים שלו. וקראתי את זה עוד וואי, בישראל זה אותו דבר. לא נותנים לנו לצמוח, פשוט לא מאפשרים לנו. עם חוקים ועם רגולציה שכל כך חונקת הנשמה, שאתה כבר לפעמים לא רוצה להיות בדבר המדהים שאתה עושה, ממש הרגשתי שאנחנו כמו ברוסיה.
המזל הגדול שלי הוא שאני לא נשוי ואין לי ילדים. התפוסה שלי עומדת על 70% שנתי, שזה נתון מדהים. אין הרבה לאן לעלות מזה. ועדיין לא בטוח שהייתי מצליח לשרוד אם הייתה לי גם משפחה לפרנס. מי שאומר לנו את הדברים האלו הוא נועם בן ענת. הוא מנהל מתחם של 6 צימרים ברמת הגולן. אני לא מהמתבחיינים, ידעתי שיהיה קושי, אבל יש כמה דברים שלא מכינים אותך אליהם. לפני שבועיים שילמתי לביטוח הלאומי 19,000 שקלים, השלמות מהשנה שעברה. ב-2019, טפו, יהיה יותר גרוע. ובסופו של דבר, אני לא זכאי לכלום. אם אני אכלה או אשבור את הרגל, לא אקבל שום דבר מביטוח לאומי. וזה לב הסיפור. מה קורה לעצמאי או לבעלת העסק הקטן במקרה של מחלה קשה? זה והעובדה שאף אחד לא מבין את התפסים של מס הכנסה. שלום לצליל אברהם.
שלום קרן.
פרק 2, ממשיכים בסדרה שלנו על העצמאים. עצמאי זה לגמרי לבד, עצמאים בעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל. אתמול דיברנו על החשיבות של העסקים הקטנים, היום ננסה להבין את עומק המשבר. בעצם אנחנו מנסים להבין היום מה זה אומר להיות עצמאי, מה זה אומר החיים שלהם.
נכון, וכשאנחנו מדברים איתם יש שתי תלונות עיקריות, אמרנו כבר אתמול ועכשיו נתעמק בכל אחת מהן בנפרד. שתי תחושות שעצמאים מספרים לנו עליהן שוב ושוב. אחת זה בירוקרטיה בלתי אפשרית וחוסר יכולת פשוט להבין מה הרשויות רוצות ממך, שאני מנסה להבין מה בדיוק זה מורכב ואיך זה קורה. והשנייה זה הרגשה שהם לחלוטין לבד, שאין להם שום רשת ביטחון סוציאלית, ושהם משלמים יותר מכולם, אבל לא מקבלים בחזרה את ההגנה שהם חושבים שמגיעה להם.
אז בואי נגיד שלום ללי כהן. לי? שלום ללי כהן.
שומעים אותי?
עכשיו שומעים אותך מצוין. עוסקת פטורה בתחום התוכן. קודם כל, מה זה עוסק פטור?
אז ככה, עוסק פטור זה בעצם איזושהי הגדרה של עצמאי, בניגוד לעוסק מורשה שגם בעצם מחויב לשלם מס מסוים החל מאיזושהי הכנסה. עוסק פטור זה עוסק קטן יותר, שבעצם עושה הכנסה קטנה יותר במהלך השנה, ולכן הוא פטור.
אני יכולה לחדד? עוסק פטור הוא עוסק פטור ממע"מ, זה הכל. לא פטור משום דבר, רק ממע"מ.
רק ממע"מ הוא פטור. כלומר, במדרג העסקים הקטנים, את בעצם הכי קטנה?
נכון, זה ממש ההתחלה, אני פתחתי את העסק לפני שנתיים, אז אני עוד ככה צומחת לי לאט לאט, אז
מה את עושה?
אני עדיין עוסקת פטורה. אני עושה תוכן בין אם בכתיבה ובין מתעסקת גם קצת בעריכת וידאו.
מה הקושי הכי גדול מבחינתך?
אוקיי, אז ככה, יש כל מיני דברים שככה אפשר להצביע עליהם, שהם האתגרים הכי גדולים עבור העוסק פטור, מורשה, או אפילו חברה אולי, לא יודעת, אני עוד לא שם, אבל אני חושבת שבאמת הקושי שאני הכי מתקשה איתו כרגע, זה באמת, כמו שתהיה אמרה, הבירוקרטיות האלה, והחוסר במידע. יש איזשהו עניין כזה, גם בגלל שזה מול שלוש רשויות שונות, גם מול מס הכנסה, גם מול מע"מ וגם מול ביטוח לאומי, ויש איזה מין נטייה שלהן כזאת לדבר במין שפה נורא נורא ארכאית, נורא מיושנת, מושגים מאוד מאוד ז'רגונים של המקצוע, שאני מניחה שרק רואי חשבון מבינים.
שאת פשוט לא מבינה אותם?
כן, אני מאוד מאוד מתקשה להבין אותם, וזה גם רק כשאני מוצאת כבר את המידע שאני מחפשת. הרבה פעמים, את יודעת, אני מקבלת כל מיני התכתבויות מהם, כל מיני דרישות מהרשויות האלה, ואני פשוט לא מבינה מה הם רוצים ממני, מה אני צריכה לעשות, למה אני צריכה לעשות את זה, את מה זה משרת, איך אני צריכה למלא את הדברים האלה, מה כל סעיף אומר. הרבה פעמים אני פונה באמת עם זה לרואת חשבון שלי, והרבה פעמים היא פשוט אומרת לי, עזבי, זה מסובך, אני אפתור את זה.
אז זה לא שניסית לפתוח עסק לבד, אלא כן ניגשת לרואת חשבון, את כן מיוצגת, ובכל זאת זה מורכב.
נכון, אפילו היא הרבה פעמים באמת לא מצליחה פשוט להסביר לי מה הסיפור ומעדיפה לעשות בעצמה, כי זה באמת כל כך מורכב, כל כך סינית לפעמים, שפשוט אין לי איך להבין.
את יכולה להגיד מה למשל ההליכים שנתקלת בהם, זה מה, זה הדוח השנתי, הצהרת טון, איפה היה הכי קשה?
תני דוגמה מחרידה במיוחד.
האמת, קרה לי הבוקר, קיבלתי אתמול מכתב ממע"מ, שאני צריכה לעשות הצהרה של עוסק פטור, אז ככה קצת קראתי את זה, ניסיתי להבין למה הם מתכוונים בהצהרת עוסק פטור, ומה אני מצהירה פה בעצם. אחרי שהצלחתי להבין את זה, ניסיתי גם למלא את זה באינטרנט, כמובן שזה היה בלתי אפשרי בעליל.
למה?
למרות שהם כותבים שאפשר. ניסיתי, צריך להירשם, ואז נרשמתי, ואז אומרים לי שהרשמה שלי לא תקפה לזה, צריך להירשם באופן אחר, ניסיתי להירשם באופן אחר, וגם לא הצלחתי, פשוט הרמתי ידיים. אמרתי, אוקיי, אני אדבר עם הרואת חשבון שלי, אני אבין איך עושים את זה, כי אני פשוט לא יודעת. עכשיו, יש פה המון המון סעיפים, לדוגמה, שאני לא ממש מבינה. אז אני לא יודעת איך למלא אותם, אני רוצה להיות מאוד מעורבת בעסק שלי, ואת יודעת, לדעת איפה אני עומדת בכל רגע, אבל אני לא כל כך מצליחה להבין מה בדיוק הם רוצים. הצהרת הון הזכרתם, מיניתי באמת לא מזמן הצהרת הון שקיבלתי פעם ראשונה, וכולם אמרו לי, וואו, הצהרת הון ראשונה, צריך ממש להקפיד על זה, זה חשוב. קראתי על זה המון, נערכתי לזה המון, ועדיין כשהגעתי למלא אותה, פשוט לא יכולתי לעשות את זה בלי הרואת חשבון שלי, כי היו שם המון המון סעיפים עם מילים שהיו כתובות בעברית, אבל לא הצלחתי לפענח מה הן אומרות.
זו לא את, לי זה בלתי אפשרי.
צליל, בואי נזכיר את הפרק המיוחד של חיות כיס שעשיתם, שעסק בלמה תפסים של מס הכנסה כתובים בסינית.
נכון, אנחנו בעצם ניגשנו לרשות המיסים לפני כשנתיים עם הטופס הכי בסיסי שכל עצמאי ולו הזעיר ביותר צריך למלא, דוח שנתי ליחידים, כל שנה למלא את ההכנסות שלך, ולפי זה אתה מקבל כמה מס אתה צריך לשלם. הטופס הזה נפתח בזה שאתה צריך למלא את הפרטים שלך באחת משתי אופציות, אחת היא בן הזוג והשנייה היא בן הזוג הרשום. עכשיו נגיד שאת חיה לבד ויש לך עסק, מי את?
מי את, כן.
אז את בן הזוג הרשום, אבל אין לך שום דרך לדעת את זה, וכך זה נמשך ונמשך, ובעצם דיברנו איתם וניסינו להבין למה זה ככה. התשובה היא שמי שכותב את התפסים האלה אלה עורכי דין ורואי חשבון, והם כותבים אותם עבור עורכי דין ורואי חשבון מתוך נקודת הנחה שרוב האנשים הם מיוצגים, מה שנכון.
על ידי עורכי דין או רואי חשבון.
90% מהאנשים מיוצגים על ידי יועץ מס או רואי חשבון, ולכן בשום שלב בתהליך הכתיבה של התפסים האלה אין בדיקה שאדם כמו לי, אדם שפתח עסק קטן, יכול בכלל להבין
ולא אותם. רוצה לשלם אולי לרואי חשבון, כי זה עול כספי על העסק בתחילת הדרך.
נכון, זה בעצם דרך שבה הרשויות מעלות את יוקר המחיה.
מעלות את יוקר המחיה.
כן, כיוון שכל עצמאי חייב לפנות לרואה חשבון, גם אם זה עסק קטן, גם אם זה הכנסה צדדית, גם אם זה כמה אלפי או מאות שקלים בחודש, הוא חייב לשלם כמה אלפי שקלים בשנה לרואה חשבון, בשביל פשוט להבין מה המדינה רוצה ממנו.
בוא נגיד שלום לנועם בן ענת. נועם?
שלום.
אלה נועם, מנהל מתחם צימרים ברמת הגולן.
כן, כמה מתחמים.
עצמאי, כמה אנשים אתה מעסיק אצלך?
יש לי 3 עובדים קבועים ועוד מזדמנים שמגיעים בהתאם לעונה.
זאת אומרת, עסק קטן, באמת לא עסק גדול.
לא, כמה... עסק קטן, עסק מורשה. כן, מעסיק כמו שאמרתי.
כמה זה מסובך? שמעת את לי, איפה אתה ברמת הקושי?
הקושי הוא עצום, אני יש לי רק חשבון צמודה. המון, אני מקבל מהבדור כל מיני מכתבים ממס הכנסה, מביטוח לאומי, שאני בכלל לא, אני כבר ויתרתי מלהבין אותם, אני פשוט שולח לה, יש לי מזל שהיא זמינה כל הזמן והיא תותחית, היא פותרת לי הכל, אבל בלעדיה לא היה לי סיכוי. לא היה לי סיכוי בכלל. זה בוודאות.
איזה עוד צרות יש לך?
תשמעי, מה זה צרות? יש פשוט מחדלים שאני מרגיש אותם, והדבר שהכי חורה לי והכי מפריע לי זה עניין של ביטוח לאומי.
הסבר.
קודם כל, אני לא חושב שכפה לקרוא לזה ביטוח. זה לא ביטוח כמו ביטוח שאני קונה אותו פרטי. הוא מבוסס על בסיס ההכנסות שלך. תכניס יותר, תשלם יותר. אבל אתה מקבל, לא רק שאתה לא מקבל כמו העובדים שלי, למשל, אני משלם להם את הביטוח הלאומי שלהם. בנוסף למה שהם מוציאים מהמשכורת שלהם. הם מקבלים יותר זכויות ממני.
תסביר, תן דוגמה.
אם אני שברתי רגל, אין לי, אני לא מבוטח, אני לא, אין שום עזרה מביטוח לאומי. לדוגמה, אמא שלי שהיא גם עצמאית, היא הייתה בניתוח, היא 10 ימים, כלום. 10 ימים הייתה מושבתת, לא יכולה לעבוד.
רגע, נועם, אבל אני רוצה שנייה.
צליל, בואי נסבירו.
אני רוצה רגע להקשות עליך טיפה, בסדר? כי אם אמא שלך, או לצורך העניין, כל אדם שובר רגל, או חולה, או נפצע, ולא יכול לעבוד 10 ימים, את 10 הימים האלה הוא לא מקבל מביטוח לאומי. מי שמשלם לו עליהם זה המעסיק. אתה בחרת להיות עצמאי, אתה המעסיק של עצמך, ולכן אתה אמור לשלם על זה. זאת אומרת, זה לא שהעובד מקבל יותר ממך.
אוקיי, אז למה אני משלם יותר מבן אדם רגיל, ומקבל כביכול את אותם תנאים? אם עכשיו נסגר העסק, אנחנו לא מקבלים אבטלה. כל דבר קטן שיש, אין לנו שום זכות לקבל משהו מביטוח לאומי, אז למה אנחנו משלמים לא כמו כולם, אלא יותר מכולם?
צליל, עצמאים ובעלי עסקים קטנים משלמים יותר מאשר שכירים?
אני משלם עשרות אלפי שקלים בשנה על ביטוח לאומי.
בעצם כששכירים משלמים ביטוח לאומי, הם משלמים חלק והמעסיק משלם חלק. המעסיק אין לו מעסיק, ולכן הוא משלם
את שני החלקים.
אותו דבר פנסיה. מבחינת הזכויות, הזכויות שלכם בדברים כמו דמי אבטלה, נכון, באמת אין, אבל הזכויות שלכם במקרה של מחלה או פציעה, הם כן כמו זכויות של שכירים, פשוט לשכירים יש עוד חלק שהמעסיקים משלמים אותו. וזה הוואקום, זה המקום שבו עצמם אומרים, אנחנו משלמים ולא מקבלים כלום. זה לא החלק שביטוח לאומי משלם על השכירים ולא משלם להם, אלא חלק ששכירים מקבלים מהמעסיק. עצמאים לא מקבלים מאף אחד, ופה הם מרגישים מאוד מאוד לבד.
ואז נשאלת השאלה באמת, וזו שאלה שאנחנו מציבים אותה עכשיו, אנחנו נענה עליה יותר בהרחבה מחר, האם יש פה מקום להתערבות של המדינה? האם המדינה צריכה לייצר איזה סוג של מודל שיענה על הבעיה הזאת שנועם מצייר עבור עצמאים?
תראי, בנוסף לזה גם, מכיוון שאין אמונה בביטוח לאומי, אני אישית שם כמה מאות שקלים בחודש על ביטוח פרטי.
אתה אומר, בסופו של דבר, על זה אני סומך.
איזה ביטוח?
אני סומך רק על הביטוח הפרטי שלי.
מה, אובדן כושר עבודה? איזה ביטוח?
בדיוק, אובדן כושר עבודה, כל ביטוח, אני מאוד הרחבתי את הביטוח שלי, בגלל העניין הזה, שאני יודע שאין לי, אין לי לסמוך חוץ מעל הביטוח שאני משלם, וזהו.
אוקיי, בוא נגיד שלום לרועי כהן.
שלום, בוקר טוב.
להב.
כן.
שמי בעצם אתם? תסביר.
להב זה לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל.
אתה אמור לייצג את רועי ואת לי.
אני מייצג גם את לי ואת נועם.
כן, ואת נועם, סליחה.
ואני קודם כל מברך על הדיון הזה, ועל זה שאתם מעלים את זה על סדר היום הציבורי. במהלך 4 שנים שאני נשיא להב, אנחנו מנסים עוד ועוד לגרום לפוליטיקאים, לנבחרי הציבור, להבין שיש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. 88% מהעצמאים, הדבר היחידי שמפחדים, זה מה שנועם אמר, שהם יהיו חולים. עכשיו, זה לא מחלה חס וחלילה, זה נהג מונית שצריך להחליף פיקה בברך, או זה אירוע מוחי, או זה חס וחלילה, אתה צריך לעבור צנתור, ואז אתה מוצא את עצמך שאין לך אף אחד שיעזור לך, וזה לא נכון שהמדינה לא צריכה לעזור. אני משלם ביטוח לאומי.
לא, לא אמרנו שהמדינה לא צריכה לעזור.
לא, אבל גם אמרת שיש את אותם זכויות, אין את אותם זכויות. אדם שכיר מקבל מהיום הראשון ברגע שהוא נפגע בעבודה, אדם עצמאי מקבל מהיום ה-13.
אז בואו נפתח את זה רגע, שנייה, בואו נפתח, שנייה, אני באמת, זה חשוב לי להבין, כי יש פה עניין עקרוני, זה לא רק עניין של תקנונים. אדם שכיר מקבל את זה מהמעסיק שלו.
אבל מקבל המעסיק שלו, מקבל על זה הוצאה מלאה, זה בעצם המעסיק לא שילם את זה. מי שמשלם את זה זה המדינה, בזה שמכירה לו בזה כהוצאה מלאה.
מכירה לו בזה כהוצאה לצורכי מס, אוקיי. אז יש לו איזושהי הטבה על זה, בסדר.
לא, זה לא הטבה, תבינו, האדם עצמאי קם בבוקר, הוא מרגיש שהוא לבד במערכה, הוא מרגיש שבצורה כזאת או אחרת, אף אחד לא משתתף בסיכון שלו, שהוא הולך ומייצר כסף למדינת ישראל, מייצר מיסים, משלם ביטוח לאומי, משלם ארנונה, משלם מס שילוט, משלם מס מחזור, משלם את הכל, ובסופו של דבר הוא אומר, הם רק מצפים שאני אהיה מכונה, רק לייצר.
כן, מחלבה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן.
רגע שהמכונה נעצרת, צריך להבין שהמדינה חייבת להשתתף בסיכון. היא לא יכולה להתעלם ממה שקורה בכל מדינות ה-OECD ובכולם שהבינו שהעצמאים והפרילנסרים הם מנוע הצמיחה ונותנים להם רשת ביטחון. היא לא יכולה לא להכיר לי בכוס קפה שאני בסופו של דבר חלק מהרכישת כוס קפה הזה היא בעצם לייצר הכנסה, אם זה כל הפרילנסרים שיושבים בבתי קפה או במקומות אחרים או סוחרים משרד כזה או אחר, היא לא יכולה לא להכיר.
רואי, רגע, יש לי שאלה. להקים עסק, המשמעות של זה, זה לא לקחת על עצמך סיכון? לקחת על עצמך סיכון, כדי, בשביל הסיכוי שתרוויח, אז למה המדינה צריכה להשתתף בסיכון?
כי כמו שהיא משתתפת בהקמת סיכון של מפעל, כמו שהיא משתתפת בהקמת סיכון של אינטל, כמו שהיא משתתפת בהקמת סיכונים של מיזמים כאלה ואחרים, כמו שהיא משתתפת בסבסוד מאוד מאוד גדול בדירות, בקרקעות, בכל, היא צריכה להבין שהעצמאים, 500,000 איש, הם לא זומבים פה במדינת ישראל, הם צריכים להבין שיש מישהו שמשתתף איתם בסיכון. אם חס וחלילה היינו צריכים, היה פה מקרה ביטחוני לא מזמן, גם בדרום וגם לפני זה בצפון, האנשים האלה נשארו לבד, עד שלא נלחמנו בכנסת כדי לשנות את התקנות, כדי שהם יוכלו לקבל פיצוי, אף אחד בכלל לא חשב שצריך לתת להם פיצוי.
אז מה אתם מציעים בתחום הזה של ביטחון סוציאלי, מה הייתם רוצים שיהיה?
בדיוק, איזה מודל היית מציע שיהיה פה?
יש מודלים שהבאנו לביטוח לאומי, וחלק מהם גם הוא רוצה לאמץ, אבל מי שצריך לאשר את זה, בסופו של דבר, זה האוצר, זה אגף התקציבים באוצר. הבאנו מודל שמאפשר לקבל ביטוח דמי אבטלה בדיוק כמו השכיר, אנחנו נשלם את החלק בדיוק כמו השכיר, ונהיה זכאים לקבל את זה גם.
רגע, מה זאת אומרת? העצמאי יפריש?
כן, עצמאים משלמים לביטוח לאומי, הם לא משלמים ביטוח אבטלה בעצם, כי הם לא מקבלים מאבטלה.
0.25 בדיוק כמו שהשכיר יקבל, ויהיה זכאי לקבל.
הוא יפריש כמו שזה, ואז הוא יקבל, אוקיי.
עוד קנה לגבי ביטוח מחלות קשות. יש היום במדינת ישראל ביטוח תאונות. אף אחד הרבה לא יודעים מזה, יש ביטוח תאונות שגם אם אתה עושה סקי בשוויץ, וחס וחלילה נפגע ויש לך תאונה, אתה יכול עם שני פרמטרים, אתה לא מבצע, אתה זכאי לקבל את ה90 יום הראשונים מהביטוח לאומי. אנחנו ביקשנו להכניס ביטוח תאונות ומחלות קשות לעצמאים, בעצם לאפשר, אנחנו משלמים על הדבר הזה, אנחנו רוצים לאפשר גם מחלות קשות לעצמאים. עכשיו, זה לא שפעת, וזה לא...
ברור, אלא מחלות שמשתקות אותך לתקופה הרבה יותר. רואי, בשורה התחתונה, כי אנחנו צריכות וצריכים לסיים, למה זה לא קרה?
למה? כי בסופו של דבר מסתכלים דרך החור שבגרוש, מסתכלים דרך העובדה.
מה עול, מבחינה כלכלית, כמה המודל הזה שהצגתם היה עולה שני תקציב שנתי?
מודלים שהם פחות מ-700 מיליון שקל בשנה, מודלים שהיו מאפשרים לכלל העצמאים לקבל, גם בנושא של העוסק פטור שלי דיברה עליו בהתחלה, צריך להעלות את זה ל-150,000 שח, כי ברגע שזה עד 100,000 שח, הם עוברים את המכסה ואז הם צריכים לשלם רטרואקטיבית המע"מ ונהיה בלגן גדול. הבאנו מודלים גם בנושא של פחת מועץ, שהיום את יודעת שעל שולחן וכיסא, רק אחרי 16 שנה את מקבלת את ההחזר, את הפחת.
רואי, תגיד לי, הצלחת להבין למה התפסים של... הצלחת לפתור את העניין של מס הכנסה?
מס הכנסה במדינת ישראל הוא מס שווה לכולם.
לא, אני מדברת על התפסים, לא על המס עצמו.
אני חושב שהנושא הזה של התפסים הלך שוב פעם ושוב פעם, ומנהל רשות המסים הקודם וגם החדש, אומרים שהם עושים את הכל כדי לייעל את זה שזה יהיה בצורה מאוד פשטנית. אני חושב שמה שדי אמרה היא צודקת, אבל הבעיה היא פחות, אני לא מסתכל על הבעיה הבירוקרטית, אני מסתכל על העובדה שרואים בסופו של דבר בלי ובנועם איזשהו פרח חולה, ולא מבינים שצריך להשקיע. ואם עדיין במדינת ישראל בשנת 2020 מעט יש פחת על סוס וחמור, אז צריך לשנות פה את החוקים, וצריך להבין שיש פה אנשים שקמים בבוקר, נופשים שכפץ ורוצים להביא את הפרנסה שלהם, והמדינה צריכה להשתתף בסיכון שלהם.
אוקיי, בוא נאפשר משפט לנועם, משפט אחרון, דבר אחד
ש... אני מסכים עם כל מה שנאמר, כן. מה שאני כן רוצה להסיף, שזה מחזק את התחושה, זה שמתייחסים אליך, ואני מדבר על כל הגופים, קודם כל כעבריין, קודם כל אתה גונב, ואם אחרת ביום, ריביות לא נורמליות, ועיקולים, ולי, למזלי, זה עוד לא קרה, אבל אני שומע בהרבה אנשים מסביבי.
זה משהו שעולה אצל המון עצמאים, התחושה הזאת, שכל הזמן מע"מ ומס הכנסה רואים בך קודם כל עבריין.
והצורת השלומים שלהם, אם מחודש אחד היה לך יותר הוצאות, מע"מ יחזירו עליך את זה בשוטף פלוס, עוד כמה חודשים תקבל את הפירט, ואתה צריך ודא שקיבלת את הכסף חזרה עם הפערים, אבל אתה משלם על השעון, לא שילמת על השעון, אתה תחטוף על זה.
Okay.
זה מאוד מחזק את התחושה של, אתה לבד.
לי?
אתה פשוט לבד.
אני מאוד מאוד מסכימה עם כל מה שנאמר פה, ואני באמת באמת חושבת שחלק מהעניין גם, זה באמת העניין של לתת לנו, העובדים העצמאים עצמם, בעלי העסקים עצמם, את המקום. את המקום להיות מעורבים, את המקום להבין על מה מדובר, במקום באמת להתייחס אלינו כמו פרה חולבת, או כמו איזשהו פושע שמועד לאיזשהו, לעבור על איזשהו חוק, או לשלם משהו באיחור, קודם כל לתת לנו בכלל את הצ'אנס להבין מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו מתנהלים מולכם, לרכז את הכל במקום מסודר, במילים שאפשר להבין, וגם בלי להיות רואה חשבון, ובאמת כן. לתת את האפשרות הזאת לתמוך ביחד, ואני באמת מאוד מאוד מחזקת את הדברים שנאמרו פה גם על גבי ההתערבות של המדינה. אני באמת באמת חושבת שיש פה מקום לתת איזושהי רוח גבית, איזשהו חיזוק שמאוד מאוד ראוי ורק יועיל לכל החברה ולכל השוק הישראלי באופן מוחלט.
קצת נתונים שתבינו עד כמה זה נפוץ. עסקים קטנים ובינוניים הם עד 100 עובדים, והם מייצרים 52% מהתוצר במדינת ישראל. הם מעסיקים 60% מהמועסקים במגזר העסקי. רוב המגזר העסקי בעצם זה עסקים קטנים ובינוניים. אם אתם מוציאים את העסקים הקטנים מהמשק, מה נשאר? חברות הענק והמגזר הציבורי והשלישי שמחובר אליו מבחינה תקציבית. כל הרעיון של הקפיטליזם המודרני מבוסס על יזמות, על אדם שבונה את עצמו בעצמו. אבל גם היזם או היזמית בעידן הקפיטליסטי צריכים רשת ביטחון, ואת זה עדיין אין אצלנו. והנה עוד נתון, 40% מבעלי העסקים הקטנים שוקלים לסגור את העסק, לעומת 27% בלבד לפני שנתיים. כלומר, חוסר הביטחון של בעל העסק הקטן רק גדל. אז מה עושים? הנה כמה תשובות. שלום לצליל אברהם.
שלום קרן.
פרק 3.
כן.
אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו על הצרות של עצמאים ובעלי עסקים קטנים בישראל. אתמול דיברנו על הבעיות הכי גדולות שהם מעלים. בירוקרטיה מצד אחד, חוסר ביטחון, היעדר של רשת ביטחון סוציאלית מצד שני. היום ננסה לראות איזה פתרונות אפשר לתת להם, וגם איזה אולי אי אפשר.
כן, בעצם העצמאים שדיברנו איתם אתמול דיברו ממש בכאב על תחושה של בדידות נוראית מול המערכת. אחד הדברים המעניינים פה בעיניי זה שלא, זה לא שאין מי שמנסה, כן היו ניסיונות להגדיל את רשת הביטחון שיש לעצמאים ואת הביטחון הסוציאלי שיש להם, וחשבתי שכדאי שנדבר עם אנשים שעוסקים בזה ונבין למה זה כל כך מסובך.
אז בוא נגיד שלום לרען קיוויתי, הסוכנות להגנת עסקים קטנים ובינוניים, על מסקנות ועדת נטו עסקים קטנים, נכון? ועדה שהייתה, התכנסה, עבדה, דיברה בדיוק על מה שאנחנו מדברים כאן ביומיים האחרונים.
כן, בוקר טוב קרן וצליל.
בוקר טוב.
הסוכנות לעסקים, אנחנו לא מגנים על עסקים, המטרה שלנו זה לעזור להם להתפתח, לא רק להיות במגננות.
אוקיי. מה מכל הדרישות שהעלו כאן ביומיים האחרונים אפשרי בכלל?
יש, שמעתי את הכתבות ויש כל מיני נושאים שעולים ודווקא הצליל ענתה בצורה מאוד מקצועית על חלקם. יש כל מיני סוגיות שונות שמבדילות בין עצמאי לשכיר, ולכן בדברים שקשורים לביטוח לאומי הרבה פעמים העצמאים רואים את עצמם כשכירים, אומרים שהם משלמים יותר למרות שעוד פעם כמו שצליל הסבירה הם משלמים את החלק שלהם גם כמעסיקים.
אבל מה אתה עונה? בוא נהיה פרקטי, מה אתה עונה לעצמאי שאומר מה אני יכול לעשות שאני שובר רגל מהיום אני אגמור כלכלית, אני אתרסק, מה אני יכול לעשות אם חס וחלילה יש לי מחלה חסוכת מרפא, סרטן.
כן, אז דווקא במחלות חסרות מרפא הזכאות שיש לעצמאי ולשכיר בביטוח לאומי הם זהות
מהיום הראשון?
כן, מרגע שמכירים בזה כמחלה חסוכת מרפא, ומקבלים את זה גם אחורה, כן. יש סוגיות, נגיד, בדמי פגיעה, כמו שצליל הסבירה גם פה, דמי פגיעה, השכיר מקבל מהיום הראשון, אבל מהיום הראשון הוא מקבל את זה מהמעסיק, וגם השכיר וגם העצמאי מקבלים את זה מביטוח לאומי מהיום ה-12.
רן, בעצם מה שאנחנו שומעים מהעצמאים זה שמבחינתם זה לא כל כך משנה מי משלם, המעסיק או ביטוח לאומי, מבחינתם הם חולים או נפצעים ואין להם הגנה מהיום הראשון. אז לשכירים יש, בין אם זה מהמעסיק, בין אם זה ביטוח לאומי, לא משנה מי זה, להם פשוט אין שום דבר. והאם אתם לא חושבים כן אפשר להקל עליהם בנושא הזה.
תראו, אנחנו בדקנו את זה, עשינו השוואה בינלאומית, גם אתמול רוי כהן דיבר על זה, יש מדינות אחרות בעולם שבהם העצמאים עצמם מפרישים לקופות אחרות שמכסות אותם בחלקים הזה, יש מעט מאוד מקומות שהמדינה החליטה לקחת חלק.
מה זה קופות אחרות? ביטוח פרטי?
כן, סוג של ביטוח פרטי מרוכז, גוף שכמו להב או גופים אחרים שמייצרים איזשהו הליך ביטוחי כזה מול חברת ביטוח ועושים ביטוחים גם לחלקים האלה שבעצם הם חלקים שהמעסיק משלם ובעצם כרגע לא קיימים לעצמאים.
אז הם אומרים אנחנו גם ככה משלמים.
סוגיות שהן סוגיות תקציביות מאוד כבדות, נושא של דמי אבטלה וכו', יש בזה עלויות מאוד כבדות, ובעצם ההחלטה אם המדינה תשלם את זה כן או לא, זו החלטה של הדרג הפוליטי, שצריך להחליט אם הוא מקצה את התקציב דווקא לפעולה הזאת או לפעולות אחרות, כמו שבשנים האחרונות היו כל מיני דברים אחרים שתוקצבו. ההחלטה היא החלטה בסופו של דבר החלטה של הדרג הפוליטית לגבי סדרי קדימויות של תקציב המדינה.
בוא נגיד שלום לרועי פולקמן, חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן, לשעבר יו"ר השדולה לעסקים קטנים ויושב ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים בוועדת הכלכלה.
שלום קרן, שלום חברים.
אהלן.
צליל ורן, אהלן.
קודם כל, האם לתפיסתך הם צודקים במה שהם מרגישים?
לא, קודם כל המציאות מוכיחה שהם צודקים בזה שהעולם הולך להיות עולם של עצמאים ופרילנסרים, יותר ויותר שוק משוק התעסוקה שייך לעולם הפרילנסרים והעסקים, ואין ספק שגם המערכת הציבורית צריכה להתארגן לזה. הדבר השני, ביחס למה שאמרתם עכשיו, אמר את זה נכון רן. בסוף, לפחות לגבי התנאים הסוציאליים, ביטוח לאומי והמדינה מסבסדת מעט מאוד. בסוף מישהו משלם על זה. רוב הנושאים, ואנחנו ישבנו בזמנו בוועדה מאוד רצינית שעשתה את הפנסיה לעצמאים, הרי העברנו חוק עם פנסיה ועם עוד סעיף שקראנו לו חלף דמי אבטלה, שאפשר למשוך משיכה הונית של פיצוי במקרה של סגירת העסק, וראינו, א', באמת שאין מדינות בעולם, או כמעט אין, בודדות ממש בעולם המערבי, בוודאי ש... משלמות מכספי המדינה על זה.
על מה, על אבטלה לעצמאים?
למשל, אין אף מדינה בעולם, או היו שתיים לדעתי, נראה לי אני יכול להעביר לכם את הנייר הזה.
כן, יש שתיים.
תגידו, מישהו זוכר איזה? אני סקרנית?
משהו בדרום אמריקה, אני לא זוכר.
השורה היא שאין מדינות, לא באירופה ולא בכלל בעולם המערבי, למה? כי בסוף אפשר לייצר מנגנון, וגם הצגנו אותו אז לפורום העצמאים שעבדנו מולו, למשל על דמי אבטלה, אבל זה מייקר את התשלומים של העצמאים בכמה מאות שקלים בחודש. ושאלנו את העצמאים, תראו, גם בביטוח לאומי זה לא המדינה מממנת, זה המעסיק מממן. אז אם אתם רוצים לממן, אין בעיה, בדיוק מה שרן אמר, אפשר לייצר מנגנון של המדינה, נגיד אותו נממן עוד 150 עובדים בביטוח לאומי שיתעסקו בעצמאים. אבל האם לצורך העניין אתם תהיו, עכשיו העצמאים ישלמו עוד לא יודע, 2% חודשי מההכנסות שלהם כדי שיהיה להם באבטלה, אם הם רוצים את זה. אז היה כאן דיון קודם כל שלם על העלויות האלה, והאם מה שנכון לשכיר הוא גם מה שנכון לעצמאים מבחינת הפרשות. איפה כן התקדמנו? סליחה, קרן, רק אני אגיד איפה כן התקדמנו מאוד. התקדמנו מאוד בכל מיני מקומות שהם מעבר לעניין הסוציאלי, זה באמת דברים שבהם המדינה מפריעה מאוד לעסקים. למשל, כל חוק רישוי העסקים שהיה מאוד 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 מיושן, למשל, כן, חידוש רישיון מדי שנתיים לבתי קפה. אם אתה מוכר את הבית קפה שלך שהשקעת שנתיים לעשות לו רישיון, ו-as is, היית צריך לחדש מחדש. כל הדברים האלה, רבים מהם סודרו, ושם יש עוד הרבה מאוד עבודה.
תרחיב על זה קצת, כי הם כל הזמן מתלוננים על עומס בלתי אפשרי של בירוקרטיה וחוסר תאום בין הגופים הבירוקרטיים. אתה עסקת בזה הרבה מאוד. למה זה כל כך מסובך להקל עליהם את הנטל?
אני אשאל אפילו משהו קצת יותר קונקרטי. למה משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, ונניח, אוקיי, נתת
כבר... רשויות מקומיות.
רשויות מקומיות לא מתואמים ביניהם מבחינת הדרישות שלהם מעסק קטן.
קודם כל בעניין הזה העצמאים צודקים ב-100%, יש בלגן מטורף.
וזה נראה לי משהו שלא יעלה כסף לפתור אותו. אולי אפילו זה יחסוך כסף לפתור אותו.
קודם כל בוודאי שזה יחסוך, כיוון שאני רק חושב על כמות השעות שמשקיע עסק טעון רישוי בפרוצדורות, עדיף שהוא ישקיע אותם בעסק
שלו. שלא לדבר על כמות הפקידים ממשרד הבריאות, מס הכנסה, מע"מ, משטרה, מכבי אש, יוצאים כל אחד בנפרד כדי לבדוק אם העסק תקין.
אין שום ויכוח על זה, ויש, היו התקדמויות בעניין הזה. אני כן, למשל, יכול לומר שמהלך שאני התחלתי לקדם ולא הצלחתי להשלים אותו בכנסת, קשור דווקא לרן קיוויתי שנמצא פה על הקו, ורצינו להפוך את הרשות, למשל, לעסקים קטנים, לגוף עם מעמד קצת יותר חזק, סטטוטורי, כדי שהוא באמת יוכל, כמו, קצת כמו שקרה בזמנו עם המשרד להגנת הסביבה. מתי המשרד הזה הפך למשרד עם שיניים? ברגע שבהליכי תאום כאלה ואחרים, למשרד פתאום היה מעמד. היום הסוכנות הזאת במשרד הכלכלה היא גוף יחסית חלש, הוא בעיקר גוף מייעץ. אנחנו רצינו להגיד, למשל, אם יש תקלות ברשויות מקומיות, יש סמכות ערעור דרך הרשות לעסקים קטנים, הם יכולים לעמוד בבית משפט ולייצג, למשל, מכרזים. אחד הנושאים שהתעסקתי בהם המון, זה אפליה במכרזים ברשויות מקומיות, זה סוגיה מאוד כבדה, לא רק ברשויות מקומיות, בכלל מכרזי מדינה, שבהם מפלים עם כל מיני תנאי סף לא הוגנים. מפלים, אני הייתי עצמאי קטן, עכשיו אחרי הכנסת אני שוב פעם עצמאי קטן לצורך העניין, ואתה רוצה לגשת למכרז, אומרים לך, כן, צריך, לא יודע מה, יש 2 מיליון שקל מחזור ו-20 עובדים. אני שואל, אבל מה הקשר בין המשימה לבין התנאים האלה? אין קשר, פשוט יותר נוח לגורם הממיין שלא יקשו אליו 20 איש, אלא יקשו אליו 2.
אז מה מהניסיון של שניכם החסם הכי גדול בפני זה שיהיו חיים קצת יותר קלים לעסקים קטנים בישראל?
החסם הכי גדול גם שאפשר לפתור אותו.
אני אתן לרן, כי אני דיברתי עכשיו הרבה.
תראי, כשאנחנו שואלים את בעלי העסקים, למרות שכל פעם שמביאים אותם לרדיו, אז הם מדברים על נושא של הבירוקרטיה, אבל כשאנחנו שואלים בעלי העסקים מה הכי מטריד אותם, אז מה שמטריד אותם זה היום-יום. זה העבודה היום-יומית, זה למצוא לקוחות. אנחנו רואים שיש להם גם בעיות, נגיד, אני יכול להגיד לכם שהייתי בכנס, באחת העיריות, היו שם 100 בעלי עסקים, שדיברו על נושא של פינוי זבל וחנייה.
אבל מבחינה בירוקרטית מניסיונכם, איפה הכי קשה להקל עליהם?
ברמה הבירוקרטית, הבעיה היא שכששואלים את השאלה הזאת, אז כל אחד חושב, אוקיי, אז אנחנו נמציא איזה משהו ונפתור את זה. אבל בדיוק מה שקרן אמרה, יש פה, הנושא הרבה הרבה יותר מורכב, יש פה מספר רב של רגולטורים, שהם גם מאוד חשובים, הם צריכים להגן על בריאות הציבור, ושאנשים לא יישרפו, ועוד כל מיני דברים כאלה, ואז אומרים להם, אוקיי, אז בוא נפשט את הרגולציה, ואני יכול להגיד לכם שבדרך כלל מה שקורה כשמפשטים את הרגולציה, זה שהם הופכים את הרגולציה לעסקים הקטנים הרבה יותר נוקשה,
בגלל
שהם לוקחים את כל העסקים ושמים אותם בסל אחד. בשביל לפשט רגולציה, הם צריכים עכשיו לקחת, נגיד, לדוגמה, הנושא שטיפלנו בו והוא כבר יסדר, את הקונדיטוריות הקטנות, הביתיות השכונתיות, ולשים אותם ביד אחד עם קונדיטוריה כמו קונדיטוריה של אנג'ל, שהיא קונדיטוריה ענקית.
כדי שיהיו פחות תקנות, ואז הן יותר נוקשות.
שיהיו פחות, וזה יותר פשוט, והרגולציה תהיה פשוטה, ואפשר להגיד לכל אחד מה הוא צריך לעשות. אבל אז מה שקרה זה שהקונדיטוריות הקטנות כבר לא עמדו ברגולציה הזאת, הן לא יכולות לעמוד ברגולציה הזאת. ולכן העבודה היומיומית שאנחנו עושים, ועל זה דיבר גם רועי, שדיבר על חוק העסקים הקטנים והבינוניים, זה עבודה מול אותם רגולטורים, להעביר להם את השוני בין העסקים, ולראות איך הם מייצרים דווקא רגולציה שהיא יותר עושה שינוי ודיפרנציאציה בין גודל של עסקים ויכולות של עסקים, וגם היכולת השפעה שלהם על הסביבה. אני אתן לכם את הדוגמה, עוד דוגמה, חוק השקיות. בחוק השקיות רצו לעשות רגולציה מאוד מאוד כבדה משרד איכות הסביבה, ולהטיל אותה גם על המכולת
המקולות, כן.
ובסוף אנחנו דיברנו איתם, והסברנו להם, ואמרנו להם, איפה כל השקיות האלה, השקיות הבעייתיות שלוקחים על השקיות הביתה, זה בסופרים, אז בואו תעשו את זה לסופרים. אבל העבודה פה היא עבודה מאוד מאוד פרטנית, על המון 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 נושאים, ומה שצריך זה להמשיך לעשות את העבודה הזאת ולשפר אותה. הרפורמה הגדולה שנעשתה עכשיו ברישוי עסקים היא מאוד משמעותית. הרפורמה שדיבר עליה רועי, היא לקחה גם חלק גדול מבעלי עסקים ברישוי עסקים, והעבירה אותם למצב של, שהם במקום לבקש את הרישיון ולקבל את הרישיון, ורק אז להתחיל לפעול, הם יכולים להצהיר שהם עומדים תנאים של הרישיון, ולהתחיל לפעול מ-day one. זה מבחינת בעלי עסקים שרוצים להקים עסקים שהם עסקי רישוי, זה רפורמה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו רואים את ההשפעות שלה גם בעתיד. אבל התשובה היא שיש פה המון המון נושאים שתטפל בהם.
רואיך, חצי דקה.
זה אחד קריטי מהניסיון שלי, זה שהאבא של העסקים הקטנים צריך להיות השלטון המקומי. אנחנו עשינו מהלך כזה בירושלים בזמנו, והיום אני מאמין שבעיקר גוף שנקרא אשכולות אזוריים שפועלים בלא מעט מקומות בארץ, כיוון שהיום כשעסק קטן רואה למולו כל המערך הבירוקרטי הסבוך ברמת המדינה, צריך להיות לו אבא אזורי, אבא או אמא אזוריים.
אוקיי.
זה קיים בערים מתקדמות בעולם. השלטון המקומי קצת התנער מהאחריות הזאת, אני חושב שאת זה צריך לשנות.
אוקיי.
והערה האחרונה קצרה, באמת כל עסק, או כל ענף, צריך מערך טיפול שונה. מס אמת לרכב זה סוגיה שהתעסקתי איתה, נוגעת בעסקים מסוימים. יועצי משכנתאות זה סיפור אחר. מסעדות, יש כאן תהליך, אין פה זבנג וגמרנו, אני אמרתי את זה לשולמנים לאחרונה. יש מעט נושאים שהם באמת איזה סילבר בולט כזה, כדור זהב שפותר את כל הבעיות. זה דורש מודעות שזה העתיד של שוק התעסוקה בישראל.
צליל, סיכום שלך.
אם נסכם את כל הסדרה, אני חושבת שאנחנו רואים פה פער מאוד גדול בין איך שהעצמאים תופסים את עצמם לאיך שהמדינה תופסת אותם. Mm-hmm. כאילו, אם עצמאי זה מישהו שהוא בעל עסק, הוא החליט לקחת סיכון, הוא רוצה להרוויח תשואה, או הם הרבה פעמים מתארים את עצמם כאנשים שפשוט נקלעו למצב של איזה...
לא הייתה להם ברירה.
בדידות ותאייה בעולם העבודה, והם צמאים לזה שמישהו יעניק להם קצת יותר ביטחון והכוונה בנושא הזה.
כן, ובין שתי התפיסות האלה, הם מנסים להסתדר, ולא תמיד המדינה תופסת אותם כמו שהם תופסים את עצמם, ונותנת להם גם את המענים שהם זקוקים להם. כשמתעמקים בבעיות שהעצמאים מתלוננים עליהן, בולטות שתיים במיוחד. הראשונה היא כמובן הבירוקרטיה, וכאן הם צודקים. מבחינת בירוקרטיה ורגולציה, אין בעל בית ואף אחד לא מושיט להם יד. כולם מסכימים שצריך להקל על משימות הניירת והרגולציה, אבל אף אחד לא באמת מתגייס לעשות את זה. ונשאלת השאלה, למה? האם למס הכנסה או למעם נוח יותר שאיש הבודד שמולם לא מבין את החוקים? ואפשר לעשות לו מה שרוצים? הבעיה השנייה סבוכה יותר. העצמאים משוועים לרשת ביטחון כלכלי. הם צמאים לכך שהמדינה תשתתף בנטילת הסיכון שלהם, שתהיה להם הגנה במקרה של אבטלה, מחלה או פציעה מהיום הראשון, ממש כמו שיש לכל עובד שכיר. אבל המדינה אומרת להם, הלו, אתם פתחתם עסק, בחרתם לקחת סיכון, בשביל הסיכוי להרוויח יותר. וזה בדיוק הרעיון, לקחת סיכון ולא לבקש מהמדינה לשאת בו. כי אם זה היה ככה, הרי כולנו נרצה להיות עצמאים, למה לא בעצם? המקור של הוויכוח הזה, או אי ההבנה הזאת, הוא בפער בין העצמאים כמו שהם נתפסים מבחינת המדינה, לבין איך שהם תופסים את עצמם. לא תמיד בעלי העסקים הקטנים הם יזמים שבחרו לקחת סיכון כדי להרוויח תשואה נאה. לעתים קרובות, אנשים שפשוט אין להם אפשרות להיות שכירים, שהמקצוע שלהם והנורמות בשוק העבודה בעצם לא השאירו להם שום ברירה, אלא לפתוח עסק כדי להתפרנס, לא מאהבת הסיכון, אלא מכורח. האנשים האלו מתריעים על תשישות ומיאוס, על מצב תמידי של עריות וחוסר יציבות, שדומים במידה מסוימת דווקא לזו של העובדים החלשים ביותר במשק, עובדי הקבלן, העובדים הזמניים ועובדים לא מאורגנים או בשירותים מופרטים. והנה עוד מקום שבו עולם העבודה המשתנה לא מתאים לתפיסה המוקדמת שלפיה נכתבו החוקים והתקנות. חומר למחשבה, לממשלה הבאה. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים מאוד להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית, sedr.yom8@gmail.com, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף, עורך את סדר יום עם עירית הושמן מטרני, בהפקה של סדר יום, דנה אסרף, תומר שלפניק. תכני השידור היו מיכאל אולשוונג, יובל יסוד ויוג'י גבאי. להתראות, עד הפעם הבאה.